אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
רואי שרון, בוקר טוב.
בוקר טוב, קלמן.
אין רגע דל. מסתכל על ליינאפ המקורי שתכננו לאתמול אחר הצהריים.
איפה הוא ואיפה אנחנו?
כמות האירועים ש... אני לא מחדש כאן משהו. כל מי שמאזין לנו מכיר פה את המדינה הזו ואת האינטנסיביות שלה. כן, אבל דברים משתנים.
עונת מלפפונים, אתה אומר.
יש דבר כזה פה? אין פה דבר כזה. טוב, נתחיל, נגיד שנדב רוזמן הוא האורך של התוכנית הזו, נדב רוזנצוויג ויעל שקד מפיקים, חיים זקן הוא טכנאי השידור, ואם דיברנו על דברים שקרו מאתמול בערב והלאה, ראשון שבהם זה פיגוע דריסה הלילה, אורי אלקלעי כתבתנו, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב חברים.
מה קרה ואיפה?
זה קורה ב-1:20 הלילה, סמוך לכוכב יאיר, שוטרים שנמצאים בפעילות משטרתית, אכיפה משטרתית, מחסום שהם מציבים, המטרה למניעת גניבת מכוניות, כי המרחק מהמקום שהם נמצאים לעבר אחד המחסומים הוא מרחק קצר מאוד, ואז מגיח לפתע רכב, פוגע בארבעתם, פוצע אותם את כל הארבעה, ונמלט מהמקום לעבר מחסום 109. במחסום 109 יורד אותו מפגע עם סכין בידו לעבר המאבטחים, המאבטחים מבחינים בו, הם מיד, אחד מהם יורה לעברו, מנטרל אותו, פוגע בו וגורם למותו. בתחילה, גם כשאנשי מגן דוד אדום הגיעו לזירה סמוך לכוכב יאיר, כביש 444, הם חשבו בתחילה שמדובר בתאונת דרכים, אבל מהר מאוד הבינו בהמשך למה שמתרחש, שמדובר בפיגוע. המחבל בן 26 ווהב שבטה, תושב טירה, ככה מתברר את זהותו. בתחילה חשבו שהיה לו שותף וההתנהלות הייתה שמישהו נמלט מהמקום, ייתכן מאוד מפגע נוסף.
טירה כלומר אזרח ישראלי.
כן, כן, אזרח ישראלי בעל תעודת זהות כחולה. בתחילה זה היה מסוק בשמיים, פיצצות תאורה, סריקות על הקרקע.
כי חשבו שיש עוד מחבל.
נכון, הייתה איזושהי עדות של אחד המאבטחים שהוא הבחין שמישהו יצא מהרכב ונמלט, ולכן החשש היה שיש עוד מפגע שנמלט מהמקום. לאחר שלילה, כולם מתעסקים כמובן בזהותו של המחבל, וברגע שנודעת זהותו, כוחות גדולים מאוד מגיעים לביתו, מעכבים לחקירה את יושבי הבית. ככל שלנו ידוע, איש מהם לא ידע על כוונותיו, הוא לא שיתף אף אחד בכוונותיו ללכת ולבצע פיגוע. מדוע עשה את זה? מה קרה? האם הוא הושפע בעקבות דברים שהוא ראה, הבחין? גם היחידה המרכזית של מחוז מרכז שחוקרת וגם שירות הביטחון הכללי לקחו את כל מה שניתן לקחת מבחינה אמצעים טכנולוגיים, מחשב, טלפונים, סלולריים, בכדי לעקוב ולראות איכן הוא היה, מה הוא עשה, מה הוא צפה, מה הוא צרח, איזה תכנים בימים האחרונים. אם כן, מצבו הפצועים, אחד נפגע באורח קשה, כך היה הדיווח אתמול בערב בפינוי של הפצועים, ואחד בינוני ושניים קל. אנחנו מקבלים דיווח מבית חולים בלינסון שמצבו של הפצוע הקשה השתפר ומצבו מוגדר כעת בינוני. שני פצועים בינוני ושניים קל בפיגוע הדריסה הזה, וכפי שאמרנו, התראות למחביר, והנה המפגע הבודד שיוצא ומבצע את הפיגוע, וגם במערכת הביטחון יודעים שקשה מאוד לעצור את אותם פיגועים של מפגע הבודד.
כן. אורלי, תודה רבה לך.
תודה.
חסות זהב, אז בוא נעשה חסות זהב.
פרסומת אחת וחזרנו.
שלום אמיר, מנכ"ל קבוצת פיננסים. ספר לי על מיכל וגיא.
מיכל וגיא לקחו משכנתה של 800 אלף שקל, כמו כן, היו להם הלוואות בסך של עוד 200 אלף שקל. בכל חודש הם החזירו סכום של 9,000 שקל, שזה מחצית ממה שהם מרוויחים. לאחר שמחזרנו וניצלנו תקנה של בנק ישראל, הם משלמים מדי חודש רק 4,500 שקלים וזוכים לנשום קצת אוויר.
קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. גם אתם יכולים לחסוך. צלצלו לבדיקה חינם, כוכבית 2005.
מואב ורדי בימים כתיקונם הוא ראש תחום החוץ שלנו. נכון מואב?
כן.
אבל אנחנו לא בימים כתיקונם.
לא בימים כתיקונם. איפה היית אתמול בערב?
גם בימים כתיקונם, אני מגיש את חדשות שישי שלנו בכל יום שישי, בכל יום שישי בעשרה לשמונה. ובגלל זה הייתי אתמול בהפגנות המחאה שהתחילו מול הכנסת ונגמרו מול בית ראש הממשלה ברחוב עזה, לכתבה שאנחנו מכינים לשישי הקרוב.
אוקיי, אז יש לך תירוץ טוב. בוא ספר לנו מה היה.
מה שהיה זה ככה, שבוע מחאה של ההפגנות והמאהל שם מול הכנסת, בדרישה שאם לסכם אותה זה בחירות עכשיו והממשלה צריכה ללכת ולא יכולה להמשיך. ואתמול הייתה עצרת, כמו בכל ערב שלושת הימים האחרונים, היו כמה עשרות אלפי אנשים, זה לא היה 100,000 של יום ראשון, אבל היו הרבה מאוד אנשים שם, בכל רחוב קפלן שיורד מאזור סינמה סיטי משרד החוץ עד הכיכר שממש בכניסה לכנסת. עצרת של שעה, שעה וחצי, נאומים, והדברים הלכו כסדרם.
הנאומים, שנייה, אני חייב לשאול אותך, הנאומים זה היה סביב דרישה לעסקת חטופים, או הפעלת ממשלה, או שניהם?
שניהם. בכלל, המחאה, אם אפשר לדבר על זה, שנגמור את פרק הלפידים בערב הזה, אבל יש שם כאילו, כמה מטרות לכאורה לא קשורות, ולכן אמרתי, בסוף אתה מייחד אותם, אז הממשלה צריכה ללכת. אז אני חושב שהעצרת התמקדה בחטופים, וזה הנושא הבוער, גם בבטן וגם מבחינת הדחיפות של המפגינים ששם, אבל אצל חלקם זה לא התחבר לעניין הצורך לבחירות ולהחלפתו של נתניהו, ואצל חלקם זה היה יותר דומיננטי בנגיד. אבל החטופים בהחלט היה הדגל שקודם כל הורם שם בראש העצרת הזאת. ואז מתחילה, שזה נגמר בסביבות 8:30, 9, מתחילה תהלוכת לפידים, מאוד מסודרת, מאובטחת על ידי המשטרה.
כי בתחילתה מאושרת.
מאושרת.
כן.
מאושרת, המשטרה מלווה אותה, מאשרת אותה. תהלוכת לפידים לאזור רחביה, זאת אומרת, רצו להגיע לאזור רחוב עזה, בית הנשיא, ובאמת מתוך, מה שנקרא, להזיר את הגיאוגרפית, את הקריאה שהייתה מול הכנסת, גם מול שם, עסקה עכשיו, חטופים הביתה, הממשלה לא יכולה להמשיך. היו נגיד כמה אלפים בצעדה הזאת, שהלכו עם הלפידים, בשקט, לא שם איזה במעד לא ונדליסטי, ולא של הפרת סדר. ואז, כשמגיעים לרחוב עזה, המשטרה חוסמת את הרחוב, משהו כמו נגיד 150 מטר לכל כיוון, מהבית של משפחת נתניהו ברחוב עזה. זה לא המנוע רשמי הרי, כי בלפור בשיפוט, אז זה הבית של משפחת נתניהו, כן. שבו הוא מתגורר לעתים. הוא לא היה בבית, לדעתי הוא לא נמצא שם כבר מתחילת המלחמה, הוא לא ישן שם, הוא לא היה בבית, המשפחה לא הייתה בבית, אבל המשטרה חוסמת עם, עם הגדרות האלה, בצומת של עזה ומתודלה, ובעזה וערב ברלין, משהו כמו 150 מטר מכל צד. 100-150 מטר. ואז כמה עשרות מפגינים מחליטים שהם לא מבטרים, והם רוצים להגיע אל מול בית ראש הממשלה. חלקם מנסים לפרוץ את הגידור הזה שבצומת, ולהמשיך במורד רחוב עזה לבית. חלקם משתמשים בזה שכל השכונה הזאת הרי זה מין סמטאות ומדרגות ושבילים, שלא צריך לעבור חסימה רשמית באיזה רחוב בשביל להגיע, להשתחל ככה לאן שאתה רוצה בכל נקודה ברחוב, והם עושים את זה. ואז מתחילה שמה אלימות גם מצד המפגינים קודם כל, אם אתה מגדיר אלימות רק משהו אקטיבי או פסיבי, זאת אומרת, אם אני לא נותן לך לעבור, אז אני לא נותן לך לעבור, ואז אתה רוצה לעבור, אתה מפעיל אלימות, זה מה שקרה. המשטרה חסמה, וחלק מהמפגינים פשוט ניסו לעבור בכוח, להדוף את השוטרים. היה את אותו אירוע שמפגין שעמד יחסית רחוק, השליך את הלפיד שלו לכיוון פרש שישב על, שרחב על סוס. היה שוטר שנפגע מגדר שנזרקה עליו, עשיתי פונה לבית חולים. אבל מאותו רגע, אתה יודע, זה כבר אלימות משני הצדדים. זאת אומרת, מהרגע שהמשטרה מרגישה שמנסים לפרוט את הקו שהיא החליטה, שזה הקו שממנו לא עוברים, אז יש שם אלימות, יש שם מחתזית, יש שם מכות.
מחתזית זה לא אלימות, המשטרה אמורה לשמור על חוק. אם המשטרה אומרת שאסור להיכנס במקום מסוים ומישהו נכנס במקום מסוים, אז זה לא אלימות משני צדדים.
לא, אבל אתה מחליט שאת... אתה קלמן, כן. אתה מחליט, אתה שוטר קלמן.
כן.
מחליט שאתה כרגע לא רוצה לתת לעבור, אז אתה יכול לעשות כמו ש... תשמע, אנחנו כבר שנה בעסק הזה, אני אומר לך, זה...
לשים גדרות ולהגיד, כאן לא עוברים.
לא, אבל אנחנו יודעים מה קרה באיילון ובקפלן, בסדר? אז אנחנו יודעים מה, איך מסנים אנשים. ושם היו גם מכות שלא לצורך, וגם בעיטות שלא לצורך, וגם אלימות ברוטלית שלא לצורך. אז לא, אני לא... אני אתן לך מה היה, בסדר? מה היה. וכולל... אחד המפגינים שזחל מתחת למכתזית עם הבואש, שזה סירחון סוף העולם, זה נורא, ופשוט רוקן את זה, פתח שם משהו ורוקן את זה, כך שלא יהיה אפשרות למכתזית לראות את צילוני המים המצליחים למפגינים. ובסוף כמה עשרות מהמפגינים האלה הצליחו לעקוף, או לפרוץ, אבל בעיקר לעקוף לדעתי. זה לא היה, זה לא שאלפי מפגינים נשכבו על השוטרים, דחפו אותם, רמסו אותם, פוטטו את המכות ורצו באמוק לבית ראש הממשלה. זה לא היה סיפור.
לא היה באמוק.
תגיד, אבל היה שני
אנשים... והרגע, שנייה, ובסוף אף אחד לא הגיע לבית ראש הממשלה. זאת אומרת, אני ראיתי את הכותרות, במיוחד של חלק מסרינו שיעשו מאיזו ישיבה ב-12 בלילה ואומרים, סכנה למשפחת נתניהו, אנרכיסטים. לא היה שום סכנה, לא רק שמשפחת נתניהו לא היה שם, המפגינים בכלל לא הגיעו קרוב לבית. הם הגיעו 50 מטר, 80 מטר מהבית, ואף אחד לא ניסה לפרוץ הביתה ולפגוע במי ממשפחת נתניהו. בסדר? אז כאילו, אני לא אומר שכל מה שהיה היה לפי החוק, כנראה שלא.
לא, אני מכיר לך מתוך ההודעה של המשטרה שנשלחה אתמול בלילה, יודגש כי בשום שלב לא נשקפה כל סכנה לבית ראש הממשלה עצמו, ואף אדם לא הגיע אליו פיזית, אבל כן מתארים כאן השלכת לפידים לעבר פרשי המשטרה ופריצת מחסומים, ובסוף מדובר, כן, הייתה שם אלימות נגד שוטרים, גם אם לא, אף אחד לא באמת איים על פריצה לבית ראש הממשלה.
חד משמעית הייתה, גם בניסיון בעצם להגיד, לא מקובל עלינו שפה אתם עצורים אותנו, אנחנו רוצים להגיע עד למרגלות בית ראש הממשלה כדי להפגין, כי אנחנו רוצים להפגין שם, לא כדי לפגוע בראש הממשלה, כי אנחנו רוצים את הצעקה שלנו להשמיע 20 מטרים בית ראש הממשלה, ולא 150 מטר ראש הממשלה, ואותם מפגינים, כמה עשרות, לא יותר, באמת, כמה עשרות, 100, אתה יודע מה? הם היו הקצה העלים של התהלוכה הזאת, והם החליטו שהם רוצים להגיע בית ראש הממשלה והגיעים לה, ואז קרה מה שקרה, גם הניסיון שלהם לפרוץ את המחסומים, גם הניסיון שלהם לעקוף את המחסומים, וגם האלימות של המשטרה כנגדם, ואתה מבין, כאילו בסוף היה 10,000 איש בעצרת, אלפי אנשים צועדים לפידים, מאות אנשים ירדים במורד רחוב עזה, עד כאן הכל מאוד בסדר, עם כל הכיוונים.
בסדר, אבל על מה שבסדר לא מדברים, מדברים על אלימות שהיא לא בסדר, זה תמיד ככה.
נראה לי
שדיברנו
עליה.
נכון.
כן, בסוף השאלה אם הם מרוויחים פה מההפגנה הזאת, כי המטרה היא שנדבר עכשיו על עסקת חטופים. והאם ראש הממשלה מעכב עסקת חטופים, כמו שטוענים חלק מחברי הממשלה, והאם ממשלת ישראל עושה הכל כדי להחזיר את החטופים. בסוף אנחנו מדברים על הלפידים
ועל האלימות. ואני אוסיף לך עוד משהו. אין ספק, ואתה היית במקום, לא יודע, היית גם בחלק הראשון שלה בהפגנה הרחבה יותר?
כן, בטח.
הרטוריקה מסלימה, כשאנחנו שומעים שם שוב ושוב, ראינו את זה השבוע, אז כבר יום שלישי של הפגנות היה, קריאות בוגד, שהפכו להיות כבר משהו שהוא, אתה יודע, פעם היינו עוסקים בזה, כבר לא עוסקים בזה, כבר לגיטימי לגמרי, לקרוא ביבי בוגד, או בדם ואש נגרש את הרודן, או כל מיני דברים כאלה, זה כבר נורמל, אנחנו כבר שם, נכון? זה לא היה פעם.
זה לא היה פעם, אני חושב שזה בשוליים, זאת אומרת, הקול המרכזי שנשמע שם, בחוויה, אם היית נמצא שם, אם היית מצלם, מקליט, זה לא הבגידה, אני לא התרשמתי ככה, ואני אגיד לכם משהו גם בתשובה לרועי, אתה יודע, כל מחאה זה תמיד הדילמה, עד כמה אתה משחק לפי הכללים, ואז אתה נחמד, אבל אז לא שימו לב אליך, או שאתה מותח, כמו שהקלישה אומרת, את גבולות המעטפת, כדי קצת לזעזע, לטלטל, כשאתה ככה מלחך את הדברים הנורמטיביים, ולפעמים גם חוצה אותם, באופן מאוד מאוד ברור, כדי לייצר פרובוקציה שאי אפשר יהיה להתעלם ממך. עכשיו, אני אגיד לכם רק אני חושב שחלק מהאנשים שם, כמו שאני דיברתי איתם, יש להם זעקה אותנטית, בעיקר על סיפור החטופים, בעיקר על סיפור מה שקורה עכשיו בעזה עם החטופים, חלקם משפחות חטופים.
כן, אבל מתוך עשרות אלפים שהיו שם, יש שם 4 משפחות חטופים. בוא, כל שאר האנשים שם הם לא משפחות חטופים. בוא נניח שאתה אומר, משפחות החטופים מותר להן לזעוק איפה שירצו ומה שירצו. לא כולם שם משפחות חטופים. שמעתי אותך אתמול בערב בחדשות, אומר שבתוך ההפגנה הזאת יש חבר'ה של די לכיבוש, וחבר'ה של, אני לא יודע, אנחנו בערב רב של... של קבוצות שבסוף המטרה שלהן היא אחת, כמו שאמרת, נתניהו הולך הביתה, אבל לא כולם שם חטופים.
לא כולם חטופים, אבל אני חושב שיש רבים מאזרחי ישראל, גם בטח כאלה שמאזינים לנו, שלמזלם אין להם בן משפחה חטוף בעזה, אבל מבחינתם המציאות שהחטופים עדיין שם, ולתחושתם, ממשלת ישראל לא עושה הכל כדי להחזיר אותם, לתחושתם, המציאות בלתי נסבלת. אז אני חושב שחלק גדול מהאנשים שם, זה מה שהם חשים. על פי שהם לא משפחה של חטוף. והזעקה הזאת היא שם מאוד אותנטית.
נכון, אבל מה שקורה שעכשיו אנחנו מדברים 10 דקות על האלימות ועל האימותים וזרקו לפידים, והם מפספסים פה את המטרה. המטרה שלהם היא שנדבר על איך מקדמים עסקת חטופים, והאם אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים בשביל לקדם עסקת חטופים. וגם בשביל ללחוץ על הממשלה ללכת לעסקת חטופים.
רואי, תקשיב, אני לא יועץ אסטרטגי, יועץ...
לא, אני שואל אותך מההתרשמות שלך, אתה דיברת שם עם אנשים.
תקשיב, אז אני אגיד לך.
מה אין לך רוח שם?
אני אתן לך שתי דוגמאות, בסדר? ואני לא כרגע שיפוטי או מצדיק או נותן לגיטימציה, אני מתאר סיטואציה, בסדר? ביום ראשון ישבתי בכיסא שאתה יושב עליו, ביום שני, סליחה, לפני יומיים, הגשתי עם קלמן בתוכנית בבוקר.
אכן, אני מודה.
כל סיפור ההפגנות שהיו ביום ראשון בערב, הסתכם בדיווח של חיים גולדיץ' כתבנו של 3 דקות, ועברנו הלאה. למה? כי לא היה לא לפידים ולא התנשויות ולא זעקות ולא אלימות.
תן לי אבל לתקן אותך, ערב לפני זה פרצנו פה בשידורים חיים על 200 מפגינים מול בית ראש הממשלה, זה לא נכון.
רגע, קלמן, שנייה. ועובדה שהיום אנחנו עוסקים את זה בפתיחת התוכנית באופן נרחב כבר לדעתי יותר מעשר.
אז אלימות זה טוב.
עכשיו רגע, אני לא אמרתי שזה אלימות זה טוב, אני עניתי לרועי שאמר שזה חרב פיפיות, שבעצם לא השיג איזה בומרן, כן? זאת אומרת, רציתם לעשות זעקה, עכשיו מדברים על האלימות שלכם במקום על הצעקה הצודקת. אני מניח שלמי שלא רוצה עסקת חטופים, ולמי שרוצה שנתניהו יישאר בשלטון, ויש רבים כאלה, בסדר? אז מאוד נוח שההפגנות יהיו מנומסות, מכובדות, יישארו ליד הכנסת, הכל בסדר, 2 דקות במבזק והלאה. אני לא אומר שצריך לדקות באלימות, אני רק אומר, ויכול להיות גם שהם היו משיגים את 10 דקות היום אצל קלמן ליברמן, גם בלי קריצת המחסום בפינת מסודלה והרחל.
אני גם לא בטוח שלהשיג 10 דקות בבוקר אצלנו בתוכנית, כשהשיח הוא על אלימות שלהם, טוב למאבק הזה.
יכול להיות שלא, אני לא מתווכח. אני חושב
ואני לא בטוח שקריאות בהפגנות למען שחרור חטופים, ביבי בוגד, ביבי בוגד, או בדם ואש נגרש את הרודן, עושות טוב למאבק הזה.
אני חושב שאני מסכים איתך. אני חושב שאם מבחינת מבחינת, נגיד, המארגנים, השדרה המרכזית של האנשים שם, שזה אנשים, אגב, אתה יודע, חלק ממה שעשיתי שם, ניסיתי לברר מי האנשים ומה הם עושים שם. זאת אומרת, למה הם שם? עכשיו, יש שם כאלה שהם מפגינים עוד בבלפור עם הדגלים השחורים, ויש מפגינים מהרפורמה, ויש מפגינים אחרי זה מכל הסיפור של המהפכה המשפטית עוד מקפלן ואיילון. הם לא התעוררו רק עכשיו בגלל החטופים. מבחינתם זה עוד משהו, והמחדל השבעה באוקטובר, זה עוד משהו שמבחינתה מוכיח את זה שנתניהו לא יכול להיות שם. אבל מה שאני אומר לך, שזה הרוב המוחלט, ה-90-95%, זה לא הביבי בוגד, זה לא בדם ואש.
לא, ביבי בוגד היה אתמול ברעש גדול בקהל, אני ראיתי את זה בטלוויזיה, לא בכל הטלוויזיות, אבל בחלק ראיתי את זה. אבל טוב, אנחנו כנראה עוד נדבר על זה הרבה, כי לא המחאות האלה נגמרו, ולא שום דבר עוד לא נגמר.
אכן, אכן.
מואב, תודה רבה לך.
ביום שישי, 7:50, הסיפור המלא.
סוף אתה מבין למה היית שם. נדב, אולי נצא להפסקה קטנה ואז נמשיך? לא מורשים לנו. רואי, בוא נעבור לסיפור של מה שקרה ברצועה, מתי זה היה? לפני יומיים?
כן, שלשום בלילה תקיפה של שיירה של סיוע הומניטרי, והלילה יוצאת הודעה של הרמטכ"ל, אחרי שהוא מתחקר אתמול בערב בפיקוד הדרום, את התקרית הזאת שבה נרגו שבעה מאותו ארגון, תקרית שמוגדרת בצהל, תקרית קשה, תקרית חמורה, ואומר הרמטכ"ל, מדבר על אותו ארגון, המטבח המרכזי העולמי, אנשיו פועלים בכל רחבי העולם וגם בישראל כדי לבצע מעשים טובים במקומות מורכבים. אני רוצה לומר בבירור, אמר הרמטכ"ל, לא הייתה תקיפה מכוונת נגד עובדי הסיוע של הארגון, האירוע הקשה הוא תוצאה של זיהוי שגוי, בתנאים מורכבים בלילה, במהלך מלחמה, זה לא היה צריך לקרות. אין כאן פרטים בעצם בהודעה הזאת, קלמן, אנחנו לא לומדים משהו שלא ידענו אתמול מההודעה הזאת, זה ברור שמדובר בתנאים מורכבים, אנחנו לא יודעים בעצם מי הפליל את המטרה, אנחנו לא יודעים מי הזמין את התקיפה הזאת, מי אישר את המטרה, האם צהל ידע שמדובר בסיוע הומניטרי, או שהוא חשב שמחבלים אולי השתלטו על השיירה הזאת, את כל הפרטים האלה אני מניח שאנחנו נשמע רק בהמשך.
אבל אין ויכוח על זה שזו הייתה טעות. אף אחד לא טוען או חושד שצהל ניסה לחסל את החברים האלה מה...
אף אחד לא טוען את זה, בכלל לא. והשאלה עדיין, יש כאן ציר שלפני שמטרה, מהרגע שמישהו מזמין תקיפה, שזה יכול להיות מפקד בכיר בשטח, וזה יכול להיות במרכז האש של פיקוד הרום, וזה יכול להיות תצפית של אגף המודיעין, עד שזה מגיע בסוף למי שמפעיל את הזיק, לא מפעיל מלט, שלוחץ על הכפתור שמשגר את הטיל, יש איזה מערכת שצריכה, כל אחד יש לו את הבקרה שלו, איזה מנגנון כזה, גם סדר פקודות שיכול להיות שזלזלו כאן ודלגו כאן על כל מיני שלבים במערכת האישורים, יכול להיות שזו תוצאה של שחיקה, כבר נמצאים כבר חצי שנה כבר בתוך מלחמה, יכול להיות שיש כאן זלזול קצת בנהלים שחודדו גם תוך כדי המלחמה ותוך כדי התמרון, הופקו כאן לקחים ושיפרו, הרי צהל גם הרג חטופים, כן? צהל גם, יש גם תקריות דוץ, כן. יש כאן הרבה תקריות בתוך מלחמה, בכל זאת יש כאן משהו שבצהל עדיין לא מפרטים בדיוק מה קרה כאן, מה הייתה שרשרת הטעויות או איפה היה אפשר למנוע את זה, וזה מה שמעסיק את העולם עכשיו, לראות באמת שישראל פה פועלת בשקיפות ולא אומרת רק טעינו, אלא גם מה גרם לטעות הזאת.
בוא נצרף, רואי, לשיחה שלנו את האלוף המילואים איתן דנגוט, בעבר מתאם פעולות בשטחים. איתן, שלום.
שלום, בוקר טוב לכם.
מחשבות שלך, תובנות שלך בעקבות
האירוע הזה? קודם כל, שורה תחתונה בדברים שהרמטכ"ל שרואי ציטט, אירוע מיותר, אירוע מעבר כמובן נזק אישי, לאנשים שלא היו צריכים להינזק או להיפגע ולמות בתנאים הללו. דבר שני, זה אינטרס גדול של ישראל שהארגון הזה יצליח. והדבר השלישי, החלק הנוסף ממה שציין רועי, אני לא מקבל. התהליך של השילוב הומניטרי מבצעי צריך להיות עכשיו בשיא הבנייה שלו, בשיא ההוויה שלו, כי אתה סוף סוף מתחיל להימצות שם, אחרי חודשיים שלושה שכל המערכת המדינית גמגמה ולא נתנה הוראות וזה גרם לסרבול. ופה חסר דבר אחד, איך היה השילוב בין המערכת המבצעית שכל מה שנאמר קודם אני מקבל לבין המערכת ההומניטרית. הן צריכות להיות אחת לצד השני כחלק מבצעי אחד כולל. האם כשהוא מתחיל תנועה חזרה ההומניטרי מדווח, האם יש קשר, הדברים הללו הם במכניזם מאוד רגיש, וימשיך להיות הרבה יותר רגיש, ויש פה עניין של הצלת חיי אדם בזמן אמת, וזה היה לנו בעבר באירועים כאלה של על הסף, וזה יהיה גם בעתיד, ולכן היה פה חשיבות גדולה מאוד, קודם כל הלקיחת אחריות של ישראל כמובן, היא ודאי שהיא במקומה, הדבר השני לתת כבר מסקנות ראשוניות, פחות מ-24 שעות לדעתי היה מחויב, כי אתה בשדה הלגיטימציה במגמת הפסד מהרגע הראשון, וזה רוח גבית, וגם כמחויבות ערכית שלך למשפחות הנפגעים ולארגון הזה, ולכן הדברים שפורסמו אתמול בנגיעה ישירה של הרמטכ"ל, עם השלמות שיהיו מחויבים לתת להינתן לדעתי גם תוך 24 שעות, כי זה אלו דברים שצריכים להתברר בשיא המהירות ובשיא התגובה, וזה חלק מניהול שדה הלחימה, הם מחויבים ויהיה לנו פה לגשר על הרבה דברים.
היית די ברור אבל שבעולם הרחב יש רבים שמנסים לנצל את האירוע הזה כדי להמשיך לראות במלחמה שלנו בעזה משהו שחייב להיפסק, נכון?
בוודאי.
ואני מזכיר פה מה שרועי רמז לו, שבמלחמה הזו למרבה הצער אנחנו בעצמנו הרגנו חיילים שלנו בטעות יותר ממה שפגענו בנציגים של ארגוני סיוע, כי כמו שאמר הרמטכ"ל ככה זה באזור מלחמה.
ככה זה במלחמה, ואתה צריך לצמצם, למזר את זה, והיו פה אירועים מאוד קשים, בפגיעות שהיו גם בחיילי צהל עצמם, על ידינו, וזה דבר שאתה צריך לצמצם. אני מתייחס ספציפית, כמובן, אני מבחינת ההשוואה, וכל אירוע הוא כבד ומחאיב, אבל בהתייחס לאירוע נתון כרגע, זה בא לך גם בזמן של דלגיטימציה הולכת וגוברת, ואתה יכול להיות, זה יכול להיות מאיץ גם לאיבוד הישגים. הדבר השני זה שחרור החטופים, כי יש לזה הקשר ביחס לרוח הגבית שהחמאס מקבלת, ושואבת עידוד מהתהליך ומחכה שעבודה תתבצע לה על ידי גורמים אחרים, ולכן אנחנו צריכים לתקן את זה ולהמשיך קדימה מיידי. אסור לנו לעצור, אסור לנו להפסיק, צריכים לשפר ולהמשיך בתהליך הזה.
איתן, האלוף במילואים, איתן דנדו, דנגות, סליחה, תודה רבה.
להתראות.
להתראות.
שתי התייחסויות מעניינות.
הודעה שיוצאת עכשיו.
בהמשך השיחה שלנו מורה, אבל מה שקרה אתמול, אתה תקריא אחד ואני את השנייה.
אוקיי, ראש השבק רונן בר, בתום הערכת מצב שהתקיימה האמש בשטח, כלומר סביב ההפגנות בחוב עזה. השיח העלים ברשת וחלק מן המראות שראינו הלילה בירושלים חורגים מכללי המחאה המקובלים, פוגעים ביכולת לשמור לסדר הציבורי, עשויים להוביל לחיכוך אלים עם גורמי הבטחה, להפריע להם למילוי תפקידם ואף לפגיעה באישים מאובטחים. ישנו קו ברור בין מחאה לגיטימית למחאה אלימה ובלתי חוקית. זוהי מגמה מדאיגה שעלולה להוביל למחוזות מסוכנים שאסור להגיע אליהם. כך אומר ראש השבק בתגובה להפגנה אתמול.
כן, ואני רואה גם התבטאות של השר חילי טרופר, שלצערי אני לא רואה מאיפה היא באה. המחאה אלימה אמש עלולה לפרק את ישראל, אין סיבה לחזור לשפה ולהתנהלות שהיו כאן עד השבעה באוקטובר. נצא לפרסומות? נצא. חגי לובר הוא אביו של סמל ראשון יונתן, זיכרונו לברכה, שנפל ברצועת עזה. חגי, שלום.
שלום, קודם כל חגי לובר, ושלום לך, ושלום לרועי, ושלום למאזינים. אני עוד צרוד מאתמול.
צרוד ממה?
אתמול הייתי בהפגנה יחד עם הרבה אנשים טובים, עם אלישע מדן, גיבור ישראל ופצוע קטוע שתי רגליים. היינו גם עם משפחות חטופים שחושבים אחרת וכנראה יש כאלה. וברעש הכללי שהיה, הדיבורים, אפילו לדבר עם מישהו שניגש אליך כדי לשאול מה אתה עושה פה ומה המטרה, אתה יודע, אתה צריך לצעוק כדי שישמעו. והיו גם כאלה שצעקו אלינו, אז...
ראינו אתכם מסתובבים עם וסטים, ועליהם הכיתוב מפגינים אהבה, עוצרים את האלימות. מה,
נכון.
באתם לצורך מה בעצם?
תראה, אנחנו, המטרה הראשית שלנו הייתה לקדם את האהבה, ולהטריע, פשוט להטריע, לא באנו להפגין, באנו להטריע על שיח שיכול להידרדר בקלות, להרבה יותר גרוע ממה שהיה לפני שמחת תורה, לפני השבעה באוקטובר, ויכול להגיע לשפיכות דמים. תשמע, אני לא חושב שיש מישהו שהוא לא מודאג במדינה הזאת, והוא לא מודאג רק מהמראות שראינו אתמול, מזריקת לפידים, אתה יודע, ניסיון לעצור שם את המכתזית. חושב שהוא מודאג באופן כללי, כי כל אפקט כזה יוצר מיד שיח. במקום שאנחנו מדברים על הניצחון ועל החזרת החטופים, אנחנו מיד מדברים על אתה מדרדר את השיח, מה פתאום אתה מדרדר, ואנשים מתרחקים זה מזה. אני חושב שהצלחנו להסביר שלא באנו לדבר, לא כתבנו בשלטים או בווסטים ביבי מלך, או תפסיקו לדרוש עסקה עכשיו. אנחנו לא באנו לדבר על מהות, אנחנו באנו לדבר על סגנון. בוודאי שמותר לאנשים להגיד את דעתם ואפילו להפגין את דעתם. אבל הם לא יכולים לאבד את הבלמים. חייבים להיות, והיום יותר מתמיד, גבולות שיח. אבל אני רוצה להגיד לכם מה
שימי. אז אין לך בעיה עם עצם ההפגנה?
תראה, אני באופן אישי...
אם מישהו חושב שנתניהו צריך ללכת ועכשיו, הוא צריך בחירות עכשיו, מותר לו להפגין.
קודם כל, קטונתי מלהגיד לאנשים מה מותר להם ומה אסור להם, אני אומר את דעתי. אני באופן אישי חושב שהפגנות בעת הזאת זה דבר לא טוב, אבל זה בסדר. אני מוכן להתפשר ולומר שתפגינו, אבל בנימוס ובחיובי. אבל אני רוצה להגיד לכם שני דברים ששמחו אותי עד מאות אתמול בהפגנה. כי אישית היה קשה, ואנשים צעקו עלינו, ואתם שליחים של ביבי, ואתם, נו, אתם מכירים את זה הרי, ואתם, ובאתם לכאן, ומה זה, ואתם עושים פרובוקציות, ואתם אנשי ימין, במסווה, למרות שהיו איתנו הרבה אנשים שהם לא היו נראים לפחות כאנשי ימין. אבל אני רוצה להגיד לכם שני דברים ששימחו אותי ולקחו אותי למקום של תקווה, כי אני מניח שבתקשורת ידברו הרבה היום ועם הסגרות ההפגנה הזאת כהפגנת זורקי הלפידים או חוסמי המכתזית וגיבורי ישראל. אבל אני רוצה לתת כיוון אחר. יש לי דקה, שתיים,
בבקשה.
שלוש? שני דברים שימחו אותי ממש אדמעות. הראשון זה שכשהגענו עם הווסטים האלה שהיה כתוב על זה, עוצרים את האלימות בגדול, מפגינים אהבה, ויותר קטן, עוצרים את האלימות, אנשים נעלבו מאיתנו. התגובה הכי מרכזית שהוציאה מאנשים אפילו כעס וזעם כלפי אנשים שהלכו עם הווסטים האלה, אתם מעזים לחשוב שאנחנו אלימים, אנחנו אנשים עם הכי הרבה עדינות, אנחנו מדברים יחסית למצב, יחסית לביבי הנורא והיום, ואני אומר את זה בלי מרכאות, אני אומר את מה שהם אמרו, יחסית לזה אתם חושבים שאנחנו אלימים, ואמרתי, ואם ההפגנה תתפתח לאלימות, אז עוד היינו מול הכנסת, ולא אחר כך בעזה, ששם התפתחה לאלימות, בכנסת לא היה, ליד הכנסת לא הייתה אלימות, אז הם אמרו, בשום פנים ואופן לא, אנחנו נמחה, אנחנו נעשה. ואתה יודע, אתם יודעים, אנשים שנעלבים ממשהו, זה אומר שהם בנקודה הכי רחוקה ממנו. ואם אנשים, ואני אומר גם למחנה שלי במרכאות ימין, אם אנשים ימסגרו את ההפגנה הזאת ויקראו לה הפגנה אלימה, הם מפספסים כל כך הרבה. אם אנשים ימשיכו את השיח שלהם, הם אלימים, ולא יגידו שהיו שם אלפי נעלבים מעצם המחשבה שמייחסים להם איזושהי צורה של אלימות, ואני מאמין להם, זה לא טקטיקה, והיו שם כמה מאות, אני מקווה שכמה עשרות, שהשתמשו באלימות כמכשיר לקדם את מטרותיהם ולהסתער על הבית של ביבי, שזה מזעזע אותי.
תגיד, אבל חגי, אני חייב רגע לעצור אותך. מה המטרה שלכם כשאתם הולכים שם עם הווסטים האלה? מה פעילו? אתם צועדים ביחד עם המפגינים?
לא, אנחנו מתפזרים. זה חשוב, תודה על השאלה. אנחנו לא עומדים כקבוצה, אנחנו באים לדבר, והמסר הוא על הווסטים הצהובים, שהם גם שמשמשים שלושה דברים.
לא, את המסר הבנתי, אבל בפועל, כן. אתה מסתובב עם הווסט שלך שכתוב כן. עליו משהו שקשור באהבה ננצח.
מפגינים באהבה.
ואז אתה רואה, נגיד, אתה מזהה קבוצה שצועקת, נגיד, קריאות שלא מתאימות לך. שהם נראות לך אלימות מדי. ואז מה, אתה ניגש אליהם? איך זה עובד?
לא, אני עומד שם במקום, תאמין לי שאתה לא צריך לגשת. אני עומד במקום, אני לא ניגש, אני לא יוצא רימות. אני עומד במקום, הרבה אנשים בחרו לעמוד בצד בכלל, במקום שהם מגיעים. היו אנשים כמוני שנכנסו ונעמדו במקום מסוים. מי שרוצה, אני לא אומר להם, תתביישו לכם, אני לא צועק בושה. אני בכלל לא מדבר. אני עומד שם כמו איזה שלט שאני מקווה שהוא מיותר, הלוואי שהוא מיותר, שלט הזרה צהוב, שלט התראה צהוב, ואומר לאנשים, והם קוראים את זה, אז אני לא צריך להגיד להם.
אתה בעצמך, אבל אמרת פה הרגע שאתה נזהר לא להכליל את כל אלפי המפגינים עם הקבוצה בקצה שנקטה באלימות. ואני רוצה לשאול אם אתה מבין את הצורך, כי גם אמרת כאן שאתה לא מבין מה ההיגיון להפגין עכשיו באמצע
מלחמה. לא, אני לא אמרתי את זה.
נשמעת מסויג מהרעיון של הפגנה, ולא, שנייה, אני רק רוצה לשאול את השאלה. אם אתה מבין שיש אנשים שמרגישים שחצי שנה, לתוך המלחמה הזאת, חצי שנה שהחטופים נמצאים, נמקים שם במנהרות של החמאס, ואנשים מרגישים שהם לא יכולים לשבת יותר בבית, כי הם מרגישים שהממשלה לא עושה מספיק בשביל לשחרר אותם.
מבין לחלוטין את הכאב, זה כאב שלי, שלחתי את הבן שלי, אני מזכיר לך, להילחם, והוא נהרג בדיוק על זה, על השמדת חמאס ועל שחרור החטופים. אז אני לא צריך הכשר. אני מאוד מאוד מבין את הכאב. אני מוסיף בסוגריים שאם אנשים היו מצליחים להתאפק ולא ללכת להפגנות, זה היה טוב, אבל מי שלא מסוגל להתאפק, וזה בסדר, ואני מבין את זה לחלוטין, שיפגין שיוסיף טוב ולא יקלקל. להוסיף טוב פירושו של דבר להגיד את המסר שלך. למשל, ההפגנה אי אז, לפני מיליון שנה, שקראה לא לתת את הגולן, הסיסמה שלה הייתה, העם עם הגולן. וואלה, תגיד את המסר שלך, תגיד מה אתה רוצה להגיד. תגיד עסקה, עסקה כולם תמורת כולם, זו דעה לגיטימית. תגיד ביבי צריך ללכת, הוא מנהיג גרוע, זו דעה לגיטימית. ביבי חרה, סליחה על המילה, ביבי חרה, דברים שצעקו לי באוזניים, באופן אישי, כי אני כמובן, כמובן, עם וס צהוב נושא דגלו של ביבי, זה אמירה לא משרתת, לא מועילה, יוצרת רק תחושה של מיאוס אצל
ברור.
הרבה אנשים.
ברור, חגי, אני רוצה לשאול לך עוד שאלה
אחת. עוד נקודה אחת ברשותכם, כי היא מאוד מאוד חשובה לי. הדבר השני ששימח אותי, זה שעלה טייס לדבר, אני לא זוכר את שמו, עלה טייס ותיק לדבר, ואני הצטמררתי וממש אמרתי לא, 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 והתפללתי לאלוהים שאני מאמין בו, שהוא לא יגיד סירוב פקודה, והוא פשוט לא דיבר על זה, הוא גם לא דיבר על הפסקת התנדבות, הוא לא דיבר, אין לכם שום ספק, שאם אותו אדם או אחרים היו עולים לפני שמחת תורה, הם היו מדברים, כי סירוב פקודה, חברים,
אוקיי.
זה נמצא מחוץ לקונצנזוס הישראלי.
נשארה לנו דקה, חגב, אני רוצה לשאול אותך.
אני מתנצל. שוטרים מחוץ לקונצנזוס.
כן. כן. דיברנו איתך כאן בפעם האחרונה, ערב ההצגה החדשה שהעלית אחרי הנפילה של בנך. הייתי בהצגה הזו, ולפניי ישבו, שתי שורות לפניי, חברים החדשים שלך, כי אתה עוסק עכשיו הרבה מאוד בחיבורים, חברים החדשים שלך מאחים לנשק, ואולי מאוד ארגוני מחאה. דיברת איתם השבוע?
כן, אנחנו התכתבנו יותר, כי הפוסט שלי גרם להם כאב, הפוסט ההוא של... שלא ניתן לשרוף את המדינה, גרם להם כאב מאוד גדול, ומבחינה אישית אני תמיד מזדהה עם כאב, עכשיו אני כאילו מגנט של כאב. הם אמרו לי שאין ברירה, וחייבים, הם לא אמרו להביא את המדינה, אבל חייבים, הם היו מנומסים, הם כתבו לי שהם היו מנומסים 4-5 חודשים ודי, ואני שואל אותם, מה די? העם הזה גמר לסבול, גרם לכאוב, גמר לפקוט, מה די? מה די? מה זה להבעיר את המדינה? אני לא אומר שזה מה שהם אמרו לי במילים האלה, להבעיר. אבל הכוונה היא שהם מפסיקים וחייבים להכריע. ואם תצליחו חס וחלילה, ואם תצליחו להכריע את כולנו, ואם תצליחו לכפות על איזושהי ממשלה, איזשהו משהו, כתוצאה מלחץ והשבטות וחסימת נטבג, מה אנחנו מרוויחים מזה? לאן אנחנו מתקדמים משם? יש עוד קבוצות לחץ. מה הם יבינו?
טוב,
מה
כולנו נבין? אנחנו לדעתי עוד נרבה לדבר בנושאים האלה בתקופה הקרובה, פשוט נגמר לנו הזמן.
אני רק רוצה להגיד על ההצגה שאנחנו עושים אותה עכשיו ביום חמישי, מחר בצפת, זה אולם חצי ריק, לא בגלל שההצגה לא טובה לדעתי, זה בגלל שאנשים פוחדים. אז בבקשה, אמיצים, זה לא מוסיף לנו כסף.
מומלץ, תבואו.
כסף איקס. תבואו, תמלאו.
חגי, תודה
רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם, אתם מראיינים אותי. יום נעים ושקט.
הייתה שעה ארוכה, אבל באה אל סיומה. פרסומות חדשות, יש לנו עוד שעה אחת שבה גם נחזור אל... אתה ידעת מתי הסיכול הממוקד הראשון?
מתי?
שלנו, 1956, בעזה. סיפור מעניין מאוד, עם סרט ששודר במוצאי שבת. נדבר עליו בשעה הבאה, נדבר גם על...
פרשת צלם מונטקה.
נכון, שהגיע אתמול לסיומה, או לפחות בינתיים, לא יעירו, ועוד ועוד.
ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי. בגליל המערבי נשמעו לפני כמה דקות אזעקות בכמה יישובים באזור זרעית, לפי שעה אין עוד פרטים. ראש השב"כ רונן בר מזהיר כי ההפגנה האלימה אמש בירושלים, ליד ביתו של ראש הממשלה נתניהו, חרגה מכללי המחאה המקובלים. בתום הערכת מצב שקיים אמר בר, כי יש קו ברור בין מחאה לגיטימית למחאה אלימה ובלתי חוקית. חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד אמרה אמש ליעקב אייכלר בכאן רשת ב' כי המחאות אינן קשורות למאבק להחזרת החטופים.
מדובר פה בהפיכה שלטונית של אנשים עזועים. האנרכיסטים האלה הם חסרי גבולות שרוצים דבר אחד, רק דבר אחד, בוודאי לא בשחרורם של החטופים. זה הפלת נתניהו.
שגריר ישראל באום גלעד ארדן מאשים את האום כי הוא פועל כדי לגרום לעולם לשכוח את פשעי חמאס.
Just as Holocaust denial is on the rise while survivors still walk among us, we are now seeing massacre denial. October 7th massacre denial.
בטקס באום לחנוכת תערוכה המציגה את זוועות 7 באוקטובר אמר ארדן כי בדיוק כפי שתופעת הכחשת השואה נמצאת בעלייה בעוד הניצולים עדיין עמנו, אנו עדים כעת לתופעה של הכחשת טבח 7 באוקטובר בזמן שפצעי האירוע עדיין פתוחים. שיפור במצבו של השוטר שנפצע לילה פצעים קשים בפיגוע דריסה ליד כוכב יאיר. מצבו מוגדר כעת בינוני. שוטר נוסף נפצע פצעים בינוניים ושניים נפצעו קל. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי המחבל ואהב שבטה, אזרח ישראלי בן 26 מטירה, נורא למוות. הנשיא העשירי ראובן ריבלין אומר לכאן רשת ב' כי אויבינו מקרב הפלסטינים רוצים להשמיד אותנו, אך שני העמים יוכלו לחיות פה יחד.
אני מאמין שנוכל לחיות זה לצד זה. אני לא אומר בשתי מדינות, כי הדבר הוא בלתי אפשרי.
במדינה אחת?
אנחנו נצטרך
ליצור... שתיכול גם את עזה?
שתצטרך ליצור מה שנקרא קונפדרציה.
הנשיא לשעבר ריבלין אמר את הדברים לאריה גולן במסגרת האצפט, ראיון מצולם, פוקוס. אפשר לצפות בו בחשבונות של כאן חדשות וכאן רשת ב' ברשתות החברתיות. יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית, הגיב על קריאתו של ריבלין לקיים בחירות מוקדמות ואמר כי אין זו העת.
זמן מלחמה הוא לא זמן להליכה לבחירות. יש לנו משימות גדולות וחשובות לבצע במדינה הזאת ביחד. אנחנו כן שומעים גורמים אחרים שהזמנים החולפים לא משנים אצלם את הזמירות. הם קראו לבחירות לפני, הם קראו לבחירות אחרי, הם לא חיכו לשבעה לאוקטובר.
כאן תחזית. הערב בכאן 11, האחוזון העליון עם שחר חסון, השעשועון שעושה לכם כיף במוח.
מיד תוכלו לבדוק בבית האם אתם שייכים לאחוזון העליון.
האחוזון העליון, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
לפני שלוקחים הלוואה,
קודם כל בנק הפועלים,
ויכולים להתחיל לשלם בעוד חצי שנה.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לאישור הבנק ולהתנהב.
התחזית, ירידה במידות החום, אך עדיין חם מהרגיל, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר דומה.
התחזית בחסות? פסח בפולירון, 18% הנחה על כל המזרנים, כולל מזרני הפרימיום, בתוקף עד 13 באפריל. אז אומרים מזרן או מזרון?
דנקר, זה באמת אינטרנט הסיבים הכי מהיר?
הכי מהיר.
אינטרנט הסיבים הכי מהיר בישראל, עכשיו חודשיים מתנה. סלקום, כוכבית 2031, כפוף לתנאי השירות.
אורחי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
לא פוסחים על שום מבצע. זגה פינות אוכל במבצעי חג שאסור לפספס. הטבה בכל פינה. שיהיה לכם חג זגה שמח. זגה פינות אוכל. בתוקף עד 14 באפריל. כפוף לתקנון.
מועדון הצרכנות הוט מזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
אביבה סיגל חזרה מן השבי ב-26 בנובמבר. בעלה קית נחטף יחד איתה.
קית צריך לחזור. כבר עבר המון המון זמן, וקית שלי עדיין שם. שלבישו אותי כמו ערבייה, ואני אלך לחפש את קית, ואני אחזיר אותו הביתה. קית, אתה יודע כמה אני אוהבת אותך, נכון? ואתה יודע שאני רוצה אותך פה, איתי. אנחנו רק מחכים לרגע הזה.
כאן רשת ב', אנחנו כאן. כאן רשת ב', קלמן ליבסקינד ורועי שרון.
accomplish a threat.
חזרנו. בואו נתחיל עם הסיפור של הכרעת הדין אתמול, שמזכה את השוטר שירה למוות בסלומון טקה. חן ביאר, כתבנו בצפון, שלום.
שלום לכם.
דיברנו איתך אתמול, ערב הכרעת הדין, אתה גם מלווה את התיק הזה הרבה מאוד זמן, ראית מה נפסק, בוא תן לנו איזה סיכום של ההליך הזה.
תראו, בסופו של דבר דיברנו באמת אתמול על כך שמה שיעמוד במוקד ההכרעה של השופט זעיד פלאח זו השאלה האם הייתה כאן סכנת חיים שנשקפה לקצין המשטרה או לא, ובעניין הזה הוא החליט באופן חד משמעי שסכנת חיים הייתה גם הייתה. הוא למעשה מקבל את התיאור של השוטר, את האופן שבו השתלשלו רצף האירועים עד לירי שהוא ביצע, מותח ביקורת מאוד מאוד קשה ורואה מאוד מאוד בחומרה את ההתנהלות של הנערים ובהם גם סולומון טקה המנוח באירוע הזה, ומכנה אותה לא פעם ולא פעמיים בהכרעת הדין התנהלות עבריינית שבוודאי לא תואמת את גילם הצעיר, וגם אם משווים אותה ביחס להתנהגות של אדם בוגר אז אנחנו יכולים לראות בהתנהגות עבריינית, אלה המילים שלו. והוא קובע למעשה בשורה התחתונה שני דברים, הוא אומר גם השתכנעתי שהירי שהשוטר ביצע ירי לעבר לכיוון הרגליים של סולומון טקה, לכיוון שפגע בסופו של דבר בכביש, באספלט, הירי הזה היה בנסיבות האירוע סביר, וגם אם הוא לא תואם את פקודת המשטרה ואת התרגולת המקובלת, אז כדאי אולי לשקול להרחיב את הפקודה ואת התרגולות כך שיהיו מתאימות גם לאירועים מהסוג הזה.
נדמה לי שהפקודות אפשרו לראות ממש בסולומון עצמו.
וזה הדבר השני שהוא קובע. הוא אומר, אני השתכנעתי שהייתה כאן באמת סכנת חיים ממשית, מכיוון שהנערים הלכו אחריו, מכיוון שהם השליחו לעברו אבנים, מכיוון שהם לא נרתעו משליפת האקדח, וכאן אגב הוא חולק על מסקנה שמחש ניסתה להציג, שהייתה כאן איזושהי תגובה כן לצעדים שהוא עשה, ולכן הוא היה יכול לעצור בנקודת זמן מוקדמת יותר, הוא לא משתכנע מכך השופט.
אחת האבנים גם פגע בו שוטר.
כן, שתיים אפילו, שתי אבנים פגעו בו באזור הכתפיים. והוא אומר, גם אם השוטר בסיטואציה הזאת היה יורה ממש לגופו של סולומון טקה במטרה לפגוע בו, זה היה בסדר. הוא היה רשאי לעשות את זה, מכיוון שבאמת הייתה כאן סכנת חיים שנשקפה לו, זה בסופו של דבר תמצית ההכרעה שהתקבלה כאן אתמול, אחרי כמעט 5 שנים של משפט.
על זה לבד שווה לדבר, למה ההליך הזה נמשך כל כך הרבה זמן? יש איזה דיבור על ערעור או מוקדם מדי?
זה עוד מוקדם מדי, צריך לקחת בחשבון, זה היה באמת תיק משמעותי מאוד בעבור המחלקה לחקירות שוטרים, גם מי שניהל אותו עורך הדין רונן יצחק הוא היום המשנה למנהלת המחלקה, אדם בתפקיד בכיר מאוד בתוך מחש. על פניו זה נראה, יש כאן תמיד מעניין לראות איפה השופט תתרשם בסופו של דבר מהעדים, ואיפה יש החלטה שהיא עקרונית, ואז באמת אולי שווה לבחון אותה בערכאת ערעור. כאן יש משני הדברים, אני חושב שזה כן תיק שמתאים לערעור, האם הם ילכו על כך במחש או לא, זה כמובן אנחנו נצטרך להמתין ולראות, אני מניח שיש להם 40 יום להחליט, אני מניח שהם ינצלו את רובם.
חן ביאר, תודה רבה לך.
תודה רבה.
אמי פלמור, שלום.
בוקר טוב.
בעבר מנכלית משרד המשפטים וראש הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה. את עושה חיבור בין התפקיד ההוא שלך כראש הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה לבין משהו בהליך הזה?
אני חושבת שמתבקש לעשות את החיבור.
תסבירי.
אני חושבת שדוח שהתבסס על נתונים שהתקבלו ממשטרת ישראל ושגם יצא לדרך, בין השאר בגלל טענות השיטור יתר, אבל לא רק, והצביע על זה, קודם כל על קיומה של גזענות ממסדית, אמירה מאוד מאוד לא פשוטה, אוקיי? אבל הממשלה גם קיבלה את הדבר הזה, ראש הממשלה נתניהו עצמו אימץ את הממצאים ואת המסקנות ואת השורה התחתונה המאוד לא קלה הזאת, להעיד על עצמנו כממסד.
ואיך את מחברת את זה לתיק הזה?
ואני אגיד איך אני מחברת את זה, מכיוון שאם אנחנו רואים שנים ארוכות של שיטור יתר, של פרקטיקות, של שוטרים שמתייחסים אחרת, בעיקר אגב לקטינים יוצאי אתיופיה, מאשר לכל הקטינים במדינת ישראל, אגב גם בפרמטרים מסוימים, לא ניכנס לזה כרגע, אפילו לקטינים במזרח ירושלים, לא בדיוק איזה קבוצה שאין כלפיה, איזשהו סוג של פרופיילינג שצריך לעשות בנסיבות כאלה ואחרות. אז זאת שאלה שאני חושבת שכן צריך היה לשאול אותה ולדון בה. האם כששוטר מחליט להוציא נשק מול חבורת נערים, אגב באירוע שהוא בוחר להתערב בו, שאני רוצה רגע להגיד, רגע למסגר את זה. אני גם רוצה שוטרים מגדילי ראש, שגם כשהם על אזרחים הם רואים משהו, הם לא נמנעים, הם לא מסתכלים לצד השני וממשיכים ללכת. אבל יש שאלה ביחס לדבר
לא
הזה.
לא הבנת, את מתווכחת עכשיו עם מכרעת, לא שזה לא
לגיטימי,
אני מנסה להבין
רגע,
פשוט.
אני מנסה רגע להסביר. השאלה האם אם היה שם, מתה שם קבוצה אחרת של נערים, האם השוטר היה נוהג באותה צורה אחרת במובן הזה שזה לא קבוצה של נערים יוצאי אתיופיה? אני חושבת שזאת שאלה שצריך לשאול אותה. ואני חושבת שזו שאלה שאי אפשר להימנע ממנה, אגב, גם בגלל שהמשטרה, וזה היה הדבר שמצופה היה, המשטרה שאגב שילמה פיצויים למשפחת טקה לפני שנתיים, אם אני לא טועה, בהליך אזרחי. כלומר, משטרה שקיבלה אחריות בדרך כזו או אחרת על האירוע הזה.
אבל אולי יש הבדל,
אמי,
יש הבדל בין לדון באמת בסוגיה כואבת ומטרידה מאוד של פרופיילינג נגד יוצאי אתיופיה וגזענות נגד יוצאי אתיופיה מצד כן. הרשויות ומצד המשטרה, לבין המקרה הזה, ואף אחד מאיתנו לא היה רוצה לראות ששוטרים לא מתערבים, היה לפני כמה שנים, הייתה הרבה ביקורת ששוטרים פוחדים להתערב כשהם רואים לינץ' מול העיניים, כי אומרים, אחרי זה הפרקליטות תגיש נגדי כתב אישום. אני עכשיו שוטר, מתערב, וזה אנחנו רוצים לראות ששוטרים מתערבים בסביבה אזרחית כזאת, ופועלים, ואני גם רוצה לראות...
אבל רואי, זה בדיוק מה שאמרתי, אבל בוא רגע נעשה סדר.
בין המקרה הפרטי הזה של סלומון טקה, לבין התופעה הכללית שחשוב לעסוק בה.
אז תן לי בבקשה להשלים את ההסבר. קודם כל, אני פתחתי ואמרתי, אני רוצה להמשיך לראות שוטרים, גם על אזרחי, שכשהם רואים משהו הם מתערבים. אין שאלה, זה ערך שאנחנו צריכים להגן עליו. חשוב רגע להבהיר למאזינים שלא מכירים את פרטי האירוע, לא מדובר באיזשהו לינץ', מדובר במשהו שהוא ראה, שהיה נראה לו כמו איזה עסקה אולי לא קשרה שמתנהלת בין נערים. אז בואו רגע נעזוב את זה, כי כמו שאמר קלמן וגם אני לא עכשיו נכנסת לספר לכם מחדש מה היה בתיק ואיך צריך להכריע בו. שאלתם שאלה, האם יש קשר ברצף של האירועים, בין הצוות למיגור הגזענות והממצאים שלו לבין האירוע הזה. כששוטר אומר אני מרגיש בסכנת חיים, האם הוא מרגיש בסכנת חיים גם מול קבוצה אחרת? האם יש משהו בהטייה שלו?
לא, סכנת החיים באה אחרי שזרקו עליו אבנים.
רק את המשפט הזה. האם אם הוא היה נמצא בגן, אוקיי, ברמת אביב, הוא היה גם שולף אקדח באותה קלות? זאת שאלה אחת. השאלה השנייה, כאשר הוא פועל בניגוד לכללי הפתיחה בירי, ועל זה אין חולק. ואומר, אני מעדיף לא לראות באוויר, שאלה הכללים. אני מעדיף לראות לרצפה, למרות שאנחנו יודעים שהרצפה לא
סופגת. לא, אבל נדמה לי שהשופט אמר שהוא יכול לראות אפילו בו.
אבל בוא נתחיל רגע מהדבר הזה, אוקיי? קודם כל, הדבר הזה בפני עצמו, זאת פעולה שהיא בניגוד לכללים, והיא זאת שגרמה למוות. כי הנטז מהקליה...
אבל אם היה יורה עליו ישירות, היה הורג אותו בוודאות יותר גדולה.
לא יודעת, אולי הוא היה יורה עליו ישירות, באמת.
מה שאני מנסה... אני מחדד רגע את השאלה... אמי, אני מחדד רגע את השאלה של רועי. אין ספק שיש בעיה גדולה ביחס לעדה, ואין ספק שיש שיטור יתר כלפי העדה. עסקת בזה, עסקו אחרים. אני חושב שאי אפשר להתווכח עם העניין הזה, ובוודאי לא שזה רע וחמור מאוד. אבל אולי לא תמיד הבעיה הזו באה לידי ביטוי בכל מקרה, ולא בטוח שזה המקרה.
אני מסכימה.
ולכן, עוד שורה אחת, ולכן, כשמנסים להיאבק בכל מקרה, וגם במקרה הזה, אולי גורמים נזק לסוגיה עצמה שהיא חשובה, וחשוב לעסוק בה.
אז בוא נלך 4 צעדים אחרונית. את שיקול הדעת, האם להגיש כתב אישום בתיק הזה, הפעילה מחש. והפעילה אותו באופן הזה שהיא קראה לכתב האישום הזה, כתב אישום על גרימת מוות ברשלנות, לא על רצח, לא על הריגה. האם אני כאזרחית רוצה שבמידה ויש ראיות שמצדיקות את זה, יהיה ברור משפטי על ירי שמסתיים במוות של נער בן 18? חד משמעית. האם כאשר תיק הזה מתנהל 5 שנים, היכולת להעיד נערים 3 ו-4 שנים אחרי היא המיטבית בנסיבות העניין? אני אומרת את זה בתור מי שהלכה לבית המשפט בחיפה, אני חושבת אולי 5 פעמים, והשתתפתי גם כצופה בביקור של השופט במקום. קודם כל, כל התנאים האלה הם תנאים שמאוד מאוד מאוד מקשים.
זה נכון, אבל לכל תיק.
על ברור האמת בכל תיק. כן. אני שואלת בסוף, בשורה התחתונה של האירוע הזה, ואתה צודק באמירה שלך, ויכולות להיות נסיבות שבהם, עוד פעם, גם בית משפט הכריע, יחליט מי שהחליט האם צריך להגיש ערעור. אני לא מתווכחת עם התוצאה הזאת, אני כן מסתכלת על האופן שבו זה מתנהל, ואני גם מסתכלת על המסרים, ואני מאוד מוטרדת ממשטרה שמצד אחד שילמה פיצויים, ומהצד השני, באמת, האירוע הזה מתנהל כאילו אין פה משהו להקות עליו על חטא בכלל. על אף שהשוטר עצמו אומר, סליחה, השופט עצמו אומר, יש פה משהו שנעשה בניגוד לכללים, ואני מצפה שתקימו ועדה ותחדדו מחדש את כללי הפתיחה בירי. כלומר, גם פסק הדין יש בו איזו סתירה פנימית.
כי זה, לא סתירה, כי
מצד,
כי זה גם, אני אגיד לך משהו, זה גם וגם, זה גם אירוע כזה לא צריך להסתיים במוות, למרות שהוא זרק אבן, וגם השוטר בסוף זרקו עליו אבן. מי שלא יזרוק אבן, בטוח שאף שוטר לא יראה עליו. ולכן אפשר להגיד פה את האמירה המורכבת הזאת, גם דרך העיניים של השופט. זה גם לא צריך להסתיים במוות, וגם השוטר פעל באופן, בצורה שהיא לא עבירה פלילית.
רואי, אנחנו רואים יום-יום בשנים האחרונות לצערנו, תקיפות של שוטרים, אגב, ההפגנות, ואנחנו לא רואים, וחלקן כן, מאוד מאוד עוצמתיות, ואנחנו לא רואים שוטרים ששולפים אקדח במצבים כאלה ואחרים, והיו הרבה מצבים, חלקם מתועדים, והציבור ראה אותם.
לא, ראינו לפני חודש שוטר הרג קטין פלסטיני, הזכרת קודם קטיני במזרח ירושלים, הרג נער פלסטיני בן 14 שירה זיקוק. האם הוא צריך למות? הוא לא צריך למות. האם השוטר עבר על החוק? כנראה שהוא לא עבר על החוק.
אני חושבת אבל שזה רלוונטי לבדוק את הדבר הזה, ולא לפחד מלשאול את השאלה הזאת, בוודאי במובן של כללי הפעולה של המשטרה. וכשהסנגור, אגב, מסכם אתמול, כן, בהודעה לתקשורת, וזו הודעה שכבר יושבת על, בוא נאמר, כמה שנים של מסרים שיוצאים מהכיוון של המשטרה ושל השוטר עצמו, הוא אומר, אני שמח שיסתיים המסע המיותר הזה. בוא נגיד שכשאלה המסרים, התחושה היא שהמשטרה לא עשתה חשבון נפש, לא באה ואומרת, קודם כל בשורה התחתונה...
לא, בסדר, סניגור, אני חושב שהאיש שלו חף מפשע, אז מבחינתו כל המסע הוא מיותר. טוב,
אני חושבת, אני אחזור ואגיד,
משפט סיום, כן.
המשטרה שילמה פיצויים למשפחה, הדבר הזה לא מעיד על, והמשטרה יודעת לדחות תביעות כאשר הן נטולות כל בסיס בעובדות ובמהלך האירועים.
Okay.
ולכן אני חושבת שאנחנו צריכים כן להסתכל על התיק הזה כמשהו שאמור לייצג תיקון שהמשטרה עושה, אבל צריכה להמשיך לעשות אותו ביתר סט, ולא לוותר על זה.
אמי פלמור, תודה לך.
תודה לכם.
להתראות. גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום.
שלום, שלום.
בוקר טוב. סיפור שלך אתמול במעדורה, סבב מינויים בשבק.
נכון, זה למעשה שורה של מינויים בדרג הבכיר של הארגון, הנהלה הבכירה של הארגון, שהתחיל למעשה כבר לפני 3 חודשים, סבב קטן יותר, כולל את החלפתו של ראש מרחב דרום, א', שצפוי לסיים את תפקידו ממש בתקופה הקרובה, והוא אגב יפרוש מהשבק, וימשיך אחרי הרמדאן, כך אמר ראש השבק רונן בר לבחירים בארגון, שהסבב הזה, הסבב הנרחב יותר, ימשיך אחרי הרמדאן, קרי ממש בעוד חודש, ומדובר למעשה בהחלטה לגבי השדרה הניהולית של שירות הביטחון הכללי, ושורה של החלפות בתוך ההנהלה הבחירה של הארגון, שכולם אגב צפויים ממה שאני מבינה להיכנס לתוקף, לתפקידים החדשים כבר בקיץ, כלומר, תוך כדי המלחמה, ובשב"כ רואים בחילופים הללו, בהחלפות תפקיד הללו, משהו שלא רק ישפיע בתוך לא, אי אפשר להגיד קצונה בחירה, אבל ההנהלה הבחירה של הארגון, אלא גם ישליך על שורה של מנויים בדרג נמוך יותר. יש, הם סבורים שיש חשיבות לעשות את החילופים למרות המלחמה, אולי בגלל המלחמה.
אבל הייתה איזו התלבטות על הרקע הזה? אם כדאי לחכות אולי, אולי לחכות לראש השב"כ הבא?
אולי שאנשים יישארו בתפקידם, עוד ימשכו עוד איזה חצי שנה, שנה, למרות שהם תכננו לפרוש.
כן, אז זו שאלה טובה, קודם כל, מה קורה עם המלחמה? האם המלחמה תחכה לחילופים הללו? אני כן שומעת שהיו מחשבות בסוגיה הזו, הם לא באו לידי ביטוי, כלומר, ההחלטה התקבלה. חלק מבעלי התפקידים האלה כבר יודעים שהם צפויים להחליף, וחלק עוד לא הוחלט לגבי סגת המינויים. כן, בסופו של דבר, יש פה אמירה של ראש השבק, אני מחליף את האנשים בשדרה הניהולית, במטה, וקובע את המחליפים שלהם בהמשך. השבק קצת שונה בהיבט הזה מצהל, כי סבב המינויים הזה ישליך גם על ראשי החטיבות בשבק.
זהו,
גם
כי
יחידות יותר נמוכות. זה סוג של גלגל שיניים כזה, שמהרגע שהוא מתחיל, רואי, אז הוא משליך רואי, על כל הארגון.
אתה דיברת איתנו פה בתוכנית, כשדובר על סבב מינויים בצהל, ואז ההסברה שזה סבב יותר נמוך, מדובר על סגני אלופים, אלופי משנה, כאן את אומרת, זה הדרג הבכיר.
כן, זה כולל ראשי אגפים,
וראשי חטיבות.
בדיוק.
עוד שמינויים בצהל, גם שר הביטחון מאשר, לא רק הרמטכ"ל. וכאן אלה מינויים של ראש השבק.
שככה זה בפרק, בנועל.
כן.
אוקיי. גילי, תודה רבה לך.
רק נאמר שמהשבק לא התייחסו לידיעה.
לא יפה.
פוגע אפילו.
פוגעני. גילי, תודה רבה.
נתראות.
אני אגיד לך ש... יש את הדיון הזה, כי זה גורם איזה תחושת ינוחות, רגע, מה, מי החליט פה, מי ראש מרחב דרום הבא, מי ראש אמן הבא, מי ראש אלוף פיקוד דרום הבא, מצד שני, גם יש קריאות לראש אמן, תתפטר עכשיו, אם הוא יתפטר עכשיו, אז ברור, מי ימנה את ראש אמן, אם הוא עכשיו מתפטר, מי הרי ימנה את ראש אמן, הרמטכ"ל הנוכחי, הרי לא נחכה עכשיו 4 שנים עד שהמלחמה הזאת תיגמר, ובהקשר הזה עוד מילה אחת, אומרים אחרי המלחמה, אחרי המלחמה זה כבר הפך להיות מושג שהוא בדיחה. כי המלחמה הזאת, זה תלוי בהחלטה מדינית כמה היא תימשך. אנחנו עכשיו במצב של מלחמה או של לחימה. תלוי את מי אתה שואל. אתה מסתכל על סדרי הכוחות בתוך רצועת עזה, יש שם חיילים בערך כמו בשני חטמרים ביהודה ושומרון. זה לא המלחמה שהיינו בה לפני 3-4 חודשים. אנחנו בתוך מלחמה רשמית. אבל בסוף, כשראש הממשלה או כשהממשלה תחליט, אנחנו נעבור בהגדרה ונקרא לזה משלב של מלחמה לשלב של לחימה. השאלה למי יש פה אינטרס שהמלחמה הזאת תימשך לנצח תחת ההגדרה הזאת של מלחמה.
נדמה לי שהדיון על המינויים בתקופת מלחמה לא קשורים לכמה נלחמים ובאיזה עצימות, אלא למי יהיה בהנהגה הזו. כי כל הזמן אמרו לנו, הנה תראו, הרמטכ"ל וראש השב"כ לקחו אחריות. באיזה מובן, שנייה, באיזה מובן לקחו אחריות? אני מניח שמי שלוקח אחריות אומר, אוקיי, אני...
המלחמה תיגמר ואני הולך הביתה.
ואני הולך הביתה. ומכיוון שככה, ומכיוון שכולנו מבינים שעברנו כאן, הארגונים האלה כשלו בצורה כזו או אחרת, ואני הכי עדין שיכול להיות, אולי כדאי לנער אותם, ולא מי שקשל, הוא יבנה את מי שאמור לנער. ופה יש בעיה. אז אם הסבירו לנו, אם נניח, לא יודע, יש איזה ראש אגף שהוא לא עלינו, אם זה בעיית בריאות, ואי אפשר להשאיר את המקום עם חור וצריך למנות. בסדר, זה עניין אחד. אבל אם הכל בסדר, ואתה מקבל החלטה להתחיל לבנות מחדש את השבק הבא, לא בטוח שראש השבק הנוכחי הוא זה שצריך לעשות את זה. אותו דבר בצבא.
לגמרי. פשוט הגלגל שיניים הזה שיתחיל כן. להניע פה את התהליכים של מי ימנה את ראש אמן הבא ואת הרמטכ"ל הבא ואת ראש השב"כ הבא, הוא עוד לא התחיל לנוע, כי כולם אומרים, להרבה זה נוח, זה נוח לראש הממשלה, זה נוח לרמטכ"ל, זה נוח לראש השב"כ. אנחנו, אחרי המלחמה, אנחנו נשים את המפתחות, אחרי המלחמה אנחנו ניכנס לתחקירים, אחרי המלחמה הזה, זה יכול להיות עוד המון זמן, זה יכול להיות עוד 3 שנים גם. ולכן שום דבר פה, בסוף, כן, מישהו, אתה רואה פה את הקריאות, משהו צריך, הרגע אמרת, צריך לנער פה את השורות, צריך כן. להחליף, אבל מי החליף? מי? הממשלה של השבעה באוקטובר? הממשלה, הקבינט של השבעה באוקטובר, הוא זה שראוי למנות את ראש השבק הבא? גם פה אתה, אין איזה סוף לוויכוח הזה, ולכן, אתה רואה בסוף שהתהליכים האלה קורים, כי אף אחד פה לא מקבל את ההחלטות.
במוצאי שבת, ישודר אצלנו בכאן 11 סרט דוקומנטרי, נוני, איוני. סרט מרתק, אני יכול להגיד, כי אני ראיתי אותו כבר.
אשכרה.
כן. סיפור מאחורי החיסול הממוקד הראשון שביצע ישראל בעזה. פז שוורצי, הבמאית והיוצרת של הסרט. פז, שלום.
אהלן.
היי, מה נשמע? מה
שלומכם? לפני הכל חייב להחמיא לך על השם, זה יש לזה מוזיקה, זה צליל מדהים. נוני, איוני, זה סרט ש...
קודם כל...
הייתי רץ לראות.
זה לא זכויות יוצרים שלי, זה בעצם ככה מתחילים מיילים שכותב גיבור הסרט שלי לנוני. ובעצם הסיפור המטורף מאחורי ההתכתבות הזאת, שהוא היה... סוכן מוסד, זה היה אז מספח בשבק שהצטרף ליחידה 504, והוא השתתף בחיסול הראשון שקימה ישראל ברצועת עזה בשנות ה-50.
אז בואי נלך רגע חצי מטר אחורה ונספר את מי חיסלנו אז, למה הוא היה ראוי לחיסול בעיני המוסד, או מי שזה לא היה אז. בואי נספר רגע את הרקע.
ואיך חיסלו אותו?
לא פחות מעניין.
אוקיי, אז... אנחנו חוזרים למערכה הראשונה על עזה בשנות ה-50, והיא מזכירה מאוד את מה שקורה היום, או בעצם אפשר לראות את תחילת הניצנים שם כבר. בעצם בשנות ה-50 מצרים שולטת בעזה, ונאצר שולח לרצועה את מוסטפא חאפז, שהוא היה ראש המודיעין המצרי ברצועה. הוא בעצם הקים שם איזשהו שבק מקומי כזה, ומגייס סוכנים מתוך הרצועה שהסתננו לתוך ישראל. יותר מאוחר הוא גם מקים את מה שנקרא פדיון, בעצם כוח הלחימה הראשונים, אותם הסתננים שחודרים דרך הגבול עם עזה לתוך יישובי הדרום, והורגים ורוצחים ומבצעים פיגועים מדי יום.
הפדיונים זה סטארט-אפ שלו?
זה הסטארט-אפ שלו, כולל בעצם הפיגוע או הרצח הכי מפורסם שחוזר היום, אותו רצח של קבט נחל עוז, רוי רוטברג, שנרצח בנחל עוז.
מהספד המפורסם של משה דיון.
הפדיונים בעצם חוטפים את הגופה שלו, תראו כמה זה מזכיר, חוטפים את הגופה שלו, מספרים שהם ניקרו את עיניו, ובעצם זורקים אותה בשדות של נחל עוז, ומשה דיין מגיע ללוויה ונועם את הנאום המפורסם, כבדו שערי עזה על כתפיו של אותו קבט רוי רוטברג, כמה זה מזכיר את היום, ובעצם ישראל מבינה שיש לה איום בתוך הרצועה, קוראים לו מוסטפא חאפז, הוא שולח מדי יום פדיונים שפוגעים בתושבי הדרום, תושבי יישובי הגבול, והיא מחליטה לחסל אותו, ואיך היא עושה את זה? באמצעות תרגיל מאוד מתוחכם. היא מבינה, בעצם השבק הישראלי מול אותו מוסטפא חאפז, במין משחק מוחות כזה. מוסטפא חאפז מגייס סוכן בתוך... לא, השבק מגייס סוכן, ובעצם מחדיר אותו לתוך הרצועה. מוסטפא חאפז מזהה את הסוכן הזה, והופך אותו לסוכן כפול. בעצם הופך אותו לסוכן שלו, ומחפש ממנו מודיעין בתוך ישראל. ואז היחידה 504 קולטת את זה, ומחליטה להפוך אותו למה שאנחנו מכירים, סוכן כפול משוטה. בעצם להחזיר אותו בחזרה, עם ספר ממולכד, ולשלוח אותו ישירות למשרד של מוסטפא חאפז. ומכינים ספר, שככה חותכים את מרכז הבטן
שלו. רגע, את מגלה לנו את הסוף של הסרט עכשיו?
לא, אני מספרת לכם את הסיפור של הסיפור.
בואי נספר שהקולונל הזה חוסל, אבל בואי נלך לסיפור המרכזי, או סיפור, הסיפור של הסרט.
מי זאת נוני?
עוברים 60 שנה.
איך זה קשור אלייך?
מי זאת נוני? רגע, אז בוא אני אספר לכם את מה שבעצם כן אפשר לספר, כי כן פורסם. בעצם אותו סוכן חוזר לרצועה ומגיע למשרדו של מוסטפא חאפז, ובעצם החבילה מתפוצצת והוא נהרג. ובאותו זמן, כמה שעות לפני כן, אותו מוסטפא חאפז לקח לקולנוע את הבת שלו, נוני, הייתה אז בת 8. היא והאחיות שלה היו בקולנוע בעזה, מסתבר שהיה קולנוע פעיל בעזה בשנות ה-50, והם ישבו וראו סרט. שהן פתאום שמות בום גדול, והחיילים שליוו אותם, מבהילים אותם החוצה במהירות וחזרה הביתה, ובאותו לילה נוני והמשפחה שלה עוזבים את עזה וחוזרים למצרים, לקהיר.
בואי נדלג אבל פז 60 שנה קדימה.
60 שנה אחרי אותה נוני, שגדלה בעזה כביתו של האויב מספר אחת של ישראל, שחונכה בבתי ספר שמסיתים לשנאה לישראל. אני מוצאת אותה בארצות הברית, כשהיא בעצם עברה איזשהו מהפך בעמדות שלה, והיא מדברת וכותבת נגד האסלאם הרדיקלי. וזה בעצם, ומי שמספר לי עליה, הוא לא פחות ולא יותר האדם שהשתתף בחיסול של אבא שלה. והוא אדם בשם גייזי צפריר, בכיר במוסד ובשבק, אדם רב הישגים, שבעצם רואה, שומע עליה דרך הספרים שהיא כתבה, ומחליט במזריות שמאפיינת רק אנשי מוסד ישראלים, לכתוב למייל. והכותרת של המייל זה נוני איוני. וכך הוא מתחיל להתכתב איתה. וכשאני פוגשת את גייזי, אני שומעת על ההתכתבות הזאת, ואני מבינה, אני שואלת אותו, תגיד, אתה יודעת בעצם שהיית מעורב בחיסול של אבא שלה? הוא אומר לי, את זה אני לא יכול לספר לה במייל, רק פנים מול פנים. ועל זה הסרט.
ומי מספר לה? כמו שלא
הוגי שואל היום. מי מספר לה? הוא יספר לה את זה. והוא מספר לה את זה בסופו של דבר, וזה המהלך של הסרט. הוא בעצם פוגש אותה ומספר לה את זה. ואני לא רוצה לעשות ספוילר לסרט, אני רק אגיד שהסצנה האחרונה של הסרט מצטלמת ממש ממש על הגבול של בין עזה לישראל. כמה חודשים לפני שאותם מחבלי נוח'בה חדרו.
כן, כל הלוקיישן, הכל שם נורא מצמרר כשחושבים, כמו שאמרת, גם הסיפור, סיפור הבסיס מלפני 70 שנה, וגם גם המיקום, הנקודה שבה הוא יושב איתה, איש המוסד, עם הבת, המקום שבו הוא מתאר לה מה קרה, והיא מבינה פעם ראשונה שהאיש יושב איתה, הוא האיש, אירוע מרתק, סצנה מרתקת.
ואנחנו זכינו, קודם כל אני אגיד שהסרט הזה הופק בהפקה המדהימה של ענני תקשורת, והבמאי שהיה שותף לצילומים איתי זה אוריאל סיני, והוא גם היה צלם של הסרט, והתאגיד לקח חסות על הסרט הזה מהרגע הראשון, ואנחנו זוכים בפסטיבל חיפה בחמישה באוקטובר, והשופטים כותבים בנימוקים שלהם שהסצנה הזאת שמצטלמת על הגבול בעזה, עם הצילום כל כך רגיש של אוריאל סיני, נותנת תחושה של מין אגדה כזאת אוטופית.
וואו.
שבה אחד מכיר בכאב של השני, ואם נתעורר, נתעורר ממנה, אולי נתעורר למציאות טובה יותר, ואנחנו מקבלים את הפרס, ואני אומרת, אם מפגש כזה יכול להתקיים, על הגבול, הכל יכול להתקיים.
כן.
יומיים אחרי, הכל יתקיים. רק הפוך.
מוצאי שבת, אצלנו מכאן 11, שווה צפייה. פז שוורץ.
10, מוצאי שבת.
פז, תודה רבה.
תודה, פז.
ביי ביי.
אז מה נעשה עם זה?
נדב, אז יש דיווח או לא? אין דיווח.
היה אירוע או לא היה אירוע? אין כלום.
איי.
סתם פורש, כל דבר מדליק פה את הפושים.
לא, הדיווח על זה פיצוץ בירושלים, תירגעו, אין.
אז לא היה.
אבל אם לא היה, אז לא צריך להיות כתב שיגיד שאמרו שהיה ובעצם זה כלום.
כאילו זה עץ שנפל ביער.
לא יודע. חיתונאים צריכים לדווח על הכל, לא? דיברנו לפני זה, עוד רגע...
או, בדיוק רציתי לשאול אותך אם אתה חוסם בטוויטר.
הייתה לי מדיניות עד השבעה באוקטובר, לא חסמתי מעולם בן אדם.
וואי.
כן, הסברתי פה לאסף...
אני קם בבוקר על החסים, בשביל החסימות האלה.
אבל תמיד?
מאז ומתמיד, אפילו הציוץ הנעוץ שלי, מי שמקלל, מי שמשמיץ, מי שבכלל מתייחס לא לגופו של עניין, לגופו של המצייץ, ישר אני חוסם. אני אומר לך, זה יותר ממה שזה גורם לי תחושה של עכשיו... אני יכול לצייץ יותר בשקט, בלי שכל הנודניקים יקפצו עליי, כי זה באמת נהיה מקום מאוד מתיש, ומקום מאוד מעייף הטוויטר, אני גם רואה בזה שליחות, אני מתחנן לאנשים, תחסמו, זה ינקה את הפיד, המקום היום, זה נהיה זירה מזוהמת, כמה שתחסמו יותר, יהיה יותר שקט לכולם. אני עברתי יותר, החרפתי את המדיניות, אם פעם מי שקילל אותי, חסמתי, אני רואה מישהו שמקלל מישהו אחר, אני חוסם. לא רוצה אותו, ולא רוצה שהוא יראה את הציוצים שלי, ולאט לאט, אולי, אם אנשים יחסמו הרבה, אז הנחסמים יבינו שהם מפסידים.
אז אני הסברתי פה בעריכות לאסף בעבר, את המדיניות שלי לא לחסום אף אחד. אמרתי, זה חופש ביטוי, שיקללו אותי, שישבו אותי לנאצים, שיגידו מה שרוצים. אני לא חוסם. בשבעה באוקטובר, משהו השתנה אצלי. אמרתי, אני מוכן לסבול ויכוחים קשים, נוקבים, זועמים, לא גידופים ולא ניבולי פה. עכשיו, אני לא חוסם הרבה, אבל התחלתי לחסום. והרבה פעמים אני גם עושה משהו אחר. שלום עומר בן רובי, תפוס את מקומך, יש פה כיסא. תודה שבאת. עוד רגע גם נדבר איתך.
אנחנו בדיון חשוב על הציוצים.
כן, אתה מוזמן להצטרף. אתה לא בטוויטר, נכון, עומר?
בטוויטר לא.
לא, אז...
האמת שמאז, בשבעה באוקטובר, עזבתי את כל הרשתות החברתיות. הכל כולל הכל.
בקיצור, יש פעמים שבהם, כשאני רואה פרופיל של בן אדם שהוא בן אדם, אני רואה תמונה, אני רואה שם, זה לא מישהו שאי אפשר לזהות אותו, והוא מדבל את הפה, אני לפעמים עובר לפרטי, ואומר לו...
נוזף בו.
לא, אומר, רואי שלום, היי, זה קלמן, יש לך ביקורת? בוא נתווכח. ניבולי הפה האלה, אתה משתבש מהם גם בבית, במשפחה, בבנק, עכשיו, ואז קוראים אחד משני דברים. או שהבן אדם נבהל, הוא אומר, אוי, סליחה, באמת, מתנצל, אני מוחק את הציוץ, או שהוא ממשיך לקלל את אמא שלך גם, גם בפרטי, ועדיף בפרטי. ואני לא... לא...
ואז אתה חוסם.
הסבלנות שלי לצורת הדיבור הזו ירדה פלאים מאז השבעה באוקטובר.
בצדק.
ירדה פלאים, באמת.
ובצדק. ומכאן אני פונה לכם פנייה נרגשת. תחסמו. אם קיללו אתכם, השמיצו אתכם, תחסמו. זה מנקה את הפיד. זה למען פיד יותר טוב לכולנו.
זה לשם שמיים.
כל הכי מפלגה. למען פיד טוב יותר. עומר, מה העניינים?
בסדר, קלמן. בסדר, רואי, שלום לכם.
זה בצורה מסודרת, בוקר טוב.
אבל ההחלטה שלך לא... יש לנו עוד חצי דקה לדבר על זה. ההחלטה שלך לא להיות ברשתות החברתיות היא מה כי אתה לא צריך, לא רוצה, זה מרעיל בעיניך, מה?
זה היה גדול עליי. זה היה גדול עליי, לחשף לתכנים, לא להתאפק ולהגיב להם, לקבל ביקורת על דברים שאני מעלה. כל השיח הזה היה נראה לי לא נחוץ ולא חיוני בתקופה של זוועות, וגם אחר כך בתקופת המלחמה. ואני מבין ומעריך אגב את מי שזו במה חשובה בשבילו. לי אין מה להוסיף.
טוב.
באתי לפה, הנה הבמה שלי כאן.
בוא נשים את כל הזוהמה הזו בצד, ננקה שולחן, עכשיו אתה.
אז הלחן החדש, לפיוט העתיק, שלום עליכם, בכלל לחן חדש לפיוט ותיק כל כך, הוא לא דבר של מה בכך. על אחת כמה וכמה כשמדובר בלחן נשי, ובביצוע נשי חדש. אז אמרתי נרקיס, אהובה ומוכרת ואישה דתייה שהיא גם אומנית פורצת דרך, בשבוע שעבר היא הוציאה אלבום חדש ששמו תשובה, המילה תשובה עם סימן שאלה, זה שם האלבום. בין השירים המקוריים באלבום, שירים שהיא כותבת ויוצרת ומביאה את סיפור חייה, אפשר למצוא גם את הפיוט הזה בלחן חדש של נרקיס עצמה, יחד עם צליל קליפי ונדב אהרוני. מקור הפיוט, נזכיר, אמרתי פיוט עתיק, אבל הוא, תכלס הוא לא כזה עתיק, הוא בסך הכל ותיק. כי המקור שלו הוא ככל הנראה בקהילות המקובלים הספרדיות של המאה ה-17, ומשם יחד עם תנועת החסידות נפוץ, שלום עליכם, מלאכי השלום, לכל קהילות ישראל. המילים המפורסמות כל כך מבוססות על מסכת שבת, מסופר במסכת על שני מלאכים שמלווים אותנו הביתה מבית הכנסת אחרי תפילת ערבית של שבת. הם מלווים אותנו, ואנחנו מצדנו מזמינים אותם לשבת איתנו בשולחן השבת, מבקשים שיברכו אותנו. אז הנה, מיד נשמע את, מתוך האלבום החדש, נרקיס, שלום עליכם עם לחן ועיבוד, ששואבים השראה מהעולם של הניגון החסידי. אני מציין את זה כי נרקיס היא ממוצא מזרחי, והרבה פעמים הפיוטים שלה הולכים לכיוון התימני, או לכיוון המשפחתי המזרחי. ואולי דווקא בתקופה כזו שהשלום נראה הדבר הכי רחוק מאיתנו בעולם, שווה לשיר לו, וגם למלאכים שמברכים אותנו, במה בסך הכל? בשלום ושיהיו בשורות טובות לעם ישראל.
רק בשורות טובות, אומר תודה.
אמן, תודה לכם.
איפה השיר?
כבר ברקע. Thank you.
חייב להגיד לך את זה, כי אני מרגיש כאילו אני מכיר את השיר הזה כבר 300 שנה. זה נכון? לא נשמע לחן חדש. היא עשתה את זה, תגיד לה כל הכבוד לנרקיס.
אז א', אם היא שומעת, ובטח יגידו לה, והלכנו שלה ביחד עם צליל קליפי ונדב אהרוני, עם הרבה מוטיבים, גם מהמוזיקה החסידית, גם מהעולם הספרדי, וביחד לחן מקורי חדש לשלום עליכם, שיבוא שלום עלינו ועל כל ישראל.
אלוואי, אומר תודה רבה לך ותודה רבה לנדב רוזמן ונדב רוזנצוויג ויעל שקד ורוני נאור ולריסה בלטר קאץ ולך רועי שרון.
תודה רבה, קל בדיסקים.
יום טוב, בשורות טובות, להתראות.
אמן.